אז מה קורה רעות?
מה קורה איתי?
אני לא יודע, תגידי את, אני שאלתי קודם.
טוב, בסדר.
זכות הראשונים.
זכות הבחורה.
בדיוק.
אנחנו כבר בפרק 11, 12.
איזה 13 מי יודע. לא?
לא, את הלכתי לאיבוד בספירה עם החמש ועוד אחד.
כן.
זה כתוב לי. פרק אחר, פרק מיוחד.
של?
של סוג של סליחה על השאלה.
אוקיי.
אולי אנחנו צריכים להגיד סליחה על התשובה, תלוי מה נענה.
על כל שאלה תשובה מאת יצחק לבנון, את מכירה את זה? נו, גבעת חלפון אינה עונה.
איתי, נראה לי שאני קטנה מדי בשביל זה, אבל בסדר. בכל מקרה, איך הגענו לזה? מתוך הפרקים קיבלנו הרבה תגובות. ואפשר לעוף על עצמי ולהגיד שקיבלנו מלא תגובות ממש ממש טובות, ממש מחמיאות.
קודם כל, אופי על עצמך כאילו.
ברור.
אבל כאילו, מה הייתי פה?
טוב, נו, גם אתה. בסדר, גם אתה.
לא, בן אדם, זרקי זה עצם. מה זה עוף על עצמך? את לבד בה.
אתה עובד כל כך קשה.
תודה רבה.
גם סינופסיס, גם להקליט, גם לצנם, גם לערוך, גם להוציא ריזים.
אשכרה.
אין, אין.
יאללה.
יש את חיל אתה.
אז על כל שאלה תשובה.
על כל שאלה תשובה. אמרתי, זה סליחה על השאלה, ולא אנחנו צריכים להגיד סליחה על התשובה, כי תלוי מה נענה. אז אספנו את השאלות, וניסיתי קצת לחלק את זה לפי נושאים.
מה קורה אם יש שאלה שלא
כל עבור. כך בעלי?
מה עבור?
אתה יכול להגיד עבור.
עבור.
בדיוק.
אין כזה מה שאפשר להרים כאילו?
לא, 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 עבור. הנה, יאללה. בינתיים שוקולד פה מבסוט.
עבור זה טוב.
אפשר להתחיל?
יאללה, רוצי על זה.
אוקיי. האם היה הומור? או הומור שחור, שחוויתם במהלך שנות ההתמודדות, אם כן, ספרו על רגע כזה. לפני שאתה מתחיל, אני אגיד שהומור שחור זה החיים. בלי הומור שחור, לא הייתי מצליחה לשרוד, לא הייתה תקופה, ולא אחרי.
כשאת אומרת התמודדות, אני חושב איזו מהן, שזה גם סוג של הומור כבר. נו, אני עונה על זה או את עונה על זה?
תעני, אני מנסה להיזכר ברגעים.
האמת שכל הזמן היה הומור, כי אני חושב שזה הכלי הכי טוב, אחד הכלים הכי טובים שקיבלנו בכלל, להתמודד עם מצבים, בטח כשאנחנו לא צריכים להתמודד, סתם ללכת ולצחוק, ללכת לאיזה מופע סטנדאפ, או לעשות איזה, או לספר איזה בדיחה, או לא משנה מה.
זה אני לא יודעת אם זה, דווקא זה פחות מצחיק אותי.
אבל ברגעים האלה שאתה מתמודד, ההומור היה כלי ממש ממש חזק, היה הומור שנגיד, אני זוכר רגע אחד, אבל רווה לא אהב את זה, שכאילו הייתי אומר לו, מה אתה, בחיית, נו.
אוי, הוא לא אהב את זה.
הוא לא אהב את זה בכלל. הייתי אומר לו, מה אתה בוכה לי על סרטן, יש פה אנשים עם שפעת. והוא היה מסתכל עליי ועושה לי, אבא, די. כן, אז
זה לא היה, זה סוג של הומור, אבל נגיד בתקופת הטיפולים.
זה היה להכליל, זה היה להכליל את העניין.
וגם כשהיינו בהשפוזים, אז חוץ מלעשות בינג'ים של כל מיני סדרות, היה את בדיחות יו-יו באינטרנט.
נכון.
וזה היה מחולק לסקטורים של בלבישה, בלונדיניות, כל מיני כאלה.
אני ישבתי לידו שעות, אני זוכר את זה בשבתות בעיקר, ופשוט הייתי מספר לו בדיחה אחרי בדיחה כזה.
כן, היינו מחפשים.
כן, ההומור היה, ההומור עד היום דרך אגב, הוא חלק אינטגרלי, ולהגיד הומור שחור היום, אז זה גם יכול להיות, כאילו, אני יכול להגיד משהו, ואז אני יכול להגיד, נו, איפה רווה עכשיו שיגיד כך וכך?
אבל זה קטנים.
באמת כי כדי להכניס את זה לחלק מהחיים, וקצת להקליל את המצב שאיכשהו צריך לעשות משהו כדי קצת להכיל אותו, אז ההומור מאוד עוזר בזה.
יש איזה, היה איזה פעם שלקחנו את חברה של יאלי איתנו, באוטו, ועכשיו, לא מזמן, ויאלי שאלה איזו שאלה, ואתה ענית בדיחה שחורה, ואני נקראת מצחוק, ואנחנו צוחקים. ואז כשהחברה יצאה, היא אומרת, אבא, לא כולם יכולים עם הומור שחור, תדע למי אתה אומר את זה.
אבל זה לא הומור שחור, זה הומור לבן, כי הוא עשה לנו הרבה רגעים יותר בהירים ברגעים השחורים. ההומור לא היה שחור. לא, זה דרך אגב, רווה היה אהב מאוד לעשות את הכל הזה.
יש גם שאלה כזאת.
אז זהו.
טוב, זו שאלה אליך.
אליי?
כן. איך איתי?
סופחת סרג'יו, כן. אני עכשיו על גבעת חלפון. נו.
איך איתי? דהיינו אותה.
כן.
מהמקום של הכאב וההתמודדות שלך, קיבלת את הידיעה שלי חזר הסרטן אחרי שרווה נפטר.
למה זה שאלה אליי? אני לא האישיו. זה את הרבה הרבה יותר...
זו השאלה שנתנו.
וואו.
אבל אל תשכח שזו כן שאלה בשבילך, כי המעגל המטפל הוא מעגל שצריך תמיכה לא פחות מהמעגל שמתמודד. המעגל שמטפל כל הזמן סופג ומחזיק את מה שמאוד קשה להחזיק. לפעמים זה להחזיק כל כך הרבה צלחות באוויר, ועדיין לשדר שעסקים כרגיל והכל בסדר.
אז פשוט תהיה יווני, זרוק אותם לרצפה וסגור עניין. איך אני התמודדתי עם זה? החלק הכי קשה בהתמודדות זה החלק של הלא נודע, שאתה בין לבין, זאת אומרת שיש איזושהי בשורה, ואז אתה לא יודע מה עדיין דרך הפעולה, מה עושים, מה ההבחנה, מה הדבר הזה, מה הדבר הבא. והציפייה הזאת, גם עכשיו אנחנו מצפים, את יודעת, שיחזרו החטופים, מה עובר עליהם, מה קורה להם. הציפייה הזאת היא הורגת. אז במקום הזה, קודם כל כשעוד פעם התבשרנו שהסרטן חזר או חזר לך אחרי שרווה נפטר, אז זה היה, אוקיי, נעבור את זה. אני חושב שכבר כל דבר, היום אני חושב, אני רואה כל דבר אוקיי, זה חלק, זו הבשורה שלי בגדול. הנה, השאלה הזאת כיוונה למשהו, זה חלק מהחיים. אנחנו תמיד רואים את זה, אם זה מגיע, זה כאילו קוטע לנו את החיים. מאיפה זה בא אלינו פתאום? למה עכשיו זה שם לי איזה חומה מול העיניים, ועכשיו הכל נעצר, התחלתי עבודה חדשה, התחלתי, לא יודע מה, איזה, עליתי על מכרז, לא עליתי על מכרז, הכל טוב לי, יצאתי לפנסיה, אני לא יודע
אבל
מה.
אבל תמיד יש דברים טובים.
אז היום, אחרי רווה, הבנתי שמה שקורה, או לא קורה, כן? אבל מה שקורה, הוא פשוט חלק מהחיים. אני מכניס אותו בתפיסה שלי, לחלק מהחיים, וזה לא קל, כי אתה רוצה שיקרו לך רק דברים טובים, אבל אין לך שליטה על זה, קרה משהו, איך אתה מתייחס לזה? אני, אחרי שזה חזר לך, אמרתי לך, אוקיי, ראות, זה חלק מהחיים, משהו מהמסע חיים שלנו, נעבור אותו. וכשהגענו לדרך הפעולה, אז היה הרבה הרבה יותר קל, כי אוקיי, יש דרך פעולה, יש כמה שלבים, בוא נראה, נעבור שלב שלב, ונרוץ מעמוד חשמל אחד לעמוד חשמל.
אתה בעצם מדבר מהרגע שמקבלים, סליחה, ידיעה, ועד שמתחילים מדרך הפעולה. הזמן הזה, הוואקום הזה, זה החלק הקשה של הכאוס.
אז שוב, אז התבאסתי, והתעצבתי אולי, ושאלתי, אני מניח, כי זה הכי טבעי בעולם, בואי, אנחנו לא איזה סופרמנים בדברים האלה, למה עוד פעם אנחנו, למה זה זה? ומתוך כל הדברים שאספנו במהלך הדרך, לקחתי לעצמי באמת, אני לא סתם מהשפה ולחוץ, ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה אנחנו, כי זה מה שאנחנו צריכים לעבור. ואני לא מסתכל הצידה ופוזל למה הוא ולמה למה אחרים כן, למה אחרים לא. כל אחד, באמת כל אחד, סוחב מסע משלו.
נכון.
בעולם הזה, וחלק סוחבים מסע עתידי, אנחנו לא מחוסנים מכלום, וחלק כבר סוחבים את המסע שהם כבר לוקחים מהעבר איתם אל ההווה, ועכשיו ההווה התחיל משהו חדש, אז נתמודד איתו.
אז זה לא חלק מהשאלה, כי השאלה מופנית אליך, אבל אם כבר דיברת על לפני שנתיים, כשעשיתי את הניתוח, היה משפט שמאז השתמשתי בו, ואני חושבת שגם אמרתי אותו בפרק הראשון שלנו, שאז עוד התווכחנו עם זה את הסקט הפודקאסט, זה היה לקראת יום ההזכרה של רווה, יום השנה של רווה, הקמנו גן לאורו, זה נקרא גן רווה, ואת הספר היסודי יחד, ואיפה שהילדים שלנו למדו, במודיעין, והלכנו לבחור לוחות עץ גדולים, ראיתי את זה בעיני רוחי, ששם יש את השם של רווה, את השנים, ומי הוא היה. כדי שהילדים שמגיעים לגן, גם עוד 5 שנים, ידעו למה קוראים לגן גן רווה. היו לוחות מאוד מאוד גדולים, ככה תוך כדי אנחנו מדברים, והתחברנו עם מי שניהלה את המקום, והיא הייתה מכינה כל מיני משפטים, מוכרים יותר, מוכרים פחות, והיא הייתה מטביעה אותם על העצים שם, ואנשים יכולים לקנות, זאת אומרת, אתה יכולת להגיע עם משהו שאתה רוצה שיכינו, או כבר קונה משהו מוכן. והייתה שם כזאת חתיכה של עץ, קטנה. והיה כתוב שם את המשפט של ויקטור הוגו. והרגשתי כאילו הביאו לי את המשפט, כי היו שם הרבה משפטים, אבל זה מה שהעין שלי תפסה. זה המשפט שרצו שאני אקרא, שאני אקח. והרגשתי שזה חיזק אותי מאוד, וזה הציפור שנשנת על ענף, אינה סומכת על הענף ששמה יישבר, אלא היא נשנת על כנפיה.
סומכת על הכנפיים שלה, כן.
לא זוכרת במדויק, אבל זה המשפט של ויקטור הוגו, וזה כל כך מתחבר למה שאתה אומר. זאת אומרת, אנחנו נקווה שלא יהיו לנו שערות בחיים, אבל גם כשיש שערות, כי כנראה יהיו, אתה גם אומר את זה בהופעה, כי תצא למלחמה, מהרגע שיצאת מרחם ממך, כי תצא למלחמה.
אתה יוצא לעולם שהוא עולם מאתגר, כן.
ובסוף, הענף, הוא יכול להישבר, יכולות להיות שערות בדרך. אני, במטאפורה לציפור, סומכת על הכנפיים החזקות שלי, שהן יישאו אותי. וזה בסוף העניין, של מה שיהיה, זה מבאס. זה יותר ממבאס. זה כל התחושות הכי בפנים. קנאה וכעס ותסכול ופחד וכל כך הרבה תחושות שבסוף, אחרי שאתה מאבד בעין, זה מה יש.
בסוף אחד הדברים שמקלים עליי היום, הופכים את הדברים
רגע,
ליותר.
רגע, זה מה יש, ועם זה נתמודד.
אז זהו, אז בסוף אחד הדברים שעוזרים לי להתמודד, הופכים את הדברים לנסבלים, זה ההבנה שמה שקורה הוא פשוט חלק מהחיים. קבל את זה.
נכון. אוקיי, אני אדלג. שאלה איפה.
אני אעזור לך. שאלי את השאלה, אני אגיד מהר עבור, והנה כאילו עושים...
נכון. לא, היא שאלה מקסימה, אבל היא לוקחת זמן.
אוקיי.
אם הייתם יכולים לשלוח אל עצמכם מסר מהעבר, מתחילת הדרך להווה, מה הייתם אומרים? מעניין, מי שאלה לנו את השאלה הזאת? אוקיי, עוד פעם. אם הייתם יכולים לשלוח אל עצמכם מסר מעבר, אני דווקא הייתי אומרת מסר לעבר. זאת אומרת, מה הייתי יכולה למסור לרעות לפני יותר משש שנים בתחילת הדרך?
אז בואי נענה על שתי השאלות.
אוקיי.
אז מה היית אומרת, לרעות בתחילת הדרך, קודם כל?
אל תחכי לחוף מבטחים. פשוט תשוטי, פשוט תסחי. החיים קשים, אבל את יכולה להם. ועל רווה, עוד דבר שהייתי אומרת, זה לסמוך על האינסטינקטים שלנו כבר מההתחלה. זאת אומרת, שמחנו הרבה פעמים, אבל בעיניי לא מספיק. שוב, יכול להיות שלא הייתה לנו ברירה, כי זה קטין, ויש פה חוקים, ויש פה עניינים משפטיים.
זה, יש גם אוטוריטות, אתה בא ואתה עומד מול...
תודעת רופא.
כן, אתה עומד מול רופא, והוא בא עם כל הניסיון שלו, והאוטוריטה, וככה דברים צריכים לעשות, ויש סטטיסטיקות, ויש טיפולים, ויש פרוטוקולים, וכו' וכו', וזה קשה לעמוד בזה, אבל זה לא רק בזה. אני חושב...
רגע, הייתי כן. אומרת גם, תמשיכי עם מי שאת, בעצם, לא רק אני, תמשיכו אתם כמשפחה, כזוג רווה עם מי שאתה, כי זה עורר הדים. היום, לא מזמן, היה עכשיו את חג מולד ותחילת שנה בארצות הברית, ואני נוהגת לשלוח מייל כזה, מייל ברכה. ופרופסור אנדרסון אומר לי, אני עדיין עושה את רווה ואיתכם, ושונה האחות, כן, סליחה, ושונה, עדיין הברכה שכתבנו לה, לפעיל, אבל היה שם משהו עם המון המון, זה היה מהלב. אנחנו מצליחים לעורר הדים, או רווה מצליח או הצליח לעורר הדים, בזכות מישהו. אז תמשיכו.
אם אני הייתי נותן לעצמי בעבר, כאילו איתי של עכשיו היה אומר לי איתי של אז, משהו, אז זה היה, ואני אגיד את זה גם לאיתי שבעתיד. זה אותו דבר. לאחוז ברגעים האלה, הטובים, כל רגע, לאחוז ברגעים המשפחתיים, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. פשוט, כל רגע לתת לו את המקום שלו, ולהיות עם היקרים לנו, באמת להיות איתם, לא רק להיות לידם, לא רק להיות לצידם, בזמן שאני איתם...
כולן חוטאים בזה.
ברור, גם אני, אבל אני עדיין אומר את זה לעצמי, אני לפעמים תופס את עצמי, ואני אומר, בערי בוא, בוא רגע, בוא, בוא נשמע איך היה היום, ואני יושב מולו, או כל אחד אחר מהילדים, או... אז באמת להיות בתוך הדבר הזה, לתת עליו את המקום, כי זה בסוף הדברים החשובים, אלה החוויות הכי משמעותיות, החוויות המשפחתיות, האישיות האלה, והדבר הנוסף זה, אני לא יודע מה אני עוד שואף לעשות בחיי, אבל כרגע אני עושה דברים מסוימים, להתרגש מהם. Okay. אז הייתי אומר את זה גם לאיתי שבעבר, ולא יודע מה הוא היה אומר לי לעשות עכשיו.
טוב, כמה שאלות?
שיגיד, אני אגיד לו עבור.
על רבי דווקא.
אוקיי.
מה רבי הכי אהב לעשות בין הטיפולים? להיות עם המשפחה. בעיקר, לאכול ברד.
וואי, הוא היה משוגע על ברד.
וכשהיינו בארצות הברית, הוא אהב לעשות אמבטות עם קצף. לא הייתה בעיה של מים.
ג'קוזי כזה, הוא היה עושה את הג'קוזי.
כן, זהו, היינו אז בסולון. לא הייתה גם בעיה של מים. והוא היה עושה, כל פעם שהיו מוציאים לו את הקימובג הזה.
ומצחיק, הוא היה...
אמבטות קצף.
הוא היה עם קרחת, כן? אבל הוא היה שם לו אבו עגלה כזאת של מגבת על הראש.
נכון, יש לנו תמונה כזאת. ויש קטע מצחיק, אילי דווקא הזכיר את זה לא מזמן, שקניתי באמזון כדורים כאלה שעושים קצף, זורקים אותם במים וזה. והוא היה שם מלא 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 מים, והקצף היה עולה עולה עולה, ואז היה צועק, תצילו אותי!
נכון, היינו מגיעים וכל האמבטות הייתה מוצפת.
האם היה לו שיר הכי אהוב, סדרה הכי אהובה, סרט הכי אהוב? טוב, אז סרטים, דיסני, כמובן. דיסני הייתה האהבה שלו.
כל סרטי דיסני.
פרנדס, חברים, הסדרה.
אלוף,
מה זה אלוף?
בפרנדס.
ברמה שהיינו שואלים אותו שאלות טריוויה, שהיה באינטרנט ובכלל כל מה, הוא ידע הכל.
אז בתקופת הקורונה... הלכתי איתו, קיבלנו אישור מיוחד, כשהיו סגרים, לצאת איתו, יכולתי לצאת איתו לטבע.
לטבע, נכון.
אז הלכתי איתו לטבע, הוא ואני, ובהתחלה התיישבנו בגבעת הברפיליה במודיעין, ואחר כך הלכנו ליער בן שמן, ואחד הדברים שהיינו עושים, זה הייתי פותח בגוגל, חידונים על פרנדס, והיו שלוש רמות, כאילו קהל בינוני כזה, והשלישי היה דברים שאתה לא באמת יכול לדעת אם אתה לא...
אפילו התסריטאים לא בטוח שהם זוכרים.
ואת הקהל הוא היה עובר בשנייה, הייתי שואל אותו שאלות, וכשהגעתי לשלבים, שאל באמת, כאילו אתה צריך להכיר טוב טוב, הוא הכיר, אבל הוא פשוט היה פנומן בזיכרון, הוא מאוד אהב את זה, והוא זכר כל פרט בפרנדס,
כל סצנה, ברמה, שהייתי שואלת, תגיד, רבי, מתי מוניקה ורוס... עונה, זה פרק.
פרק שש, אחרי כן. הקטע של...
כן, כן. סדרה, הוא מאוד מאוד אהב את אבטאר אנג, מאוד, זו סדרה שמאוד העצימה אותו. ברי ורבי היו רואים את הסדרה הזאת ביחד. ודווקא אחרי שרבי נפרד מאיתנו, אני ראיתי את הסדרה, ונכבשתי בה. היא 3 שנות, אם אני זוכרת. ולקחתי משם המון, המון נקודות
כן,
חשובות.
כן, זו סדרה מאוד חכמה.
הוא אפילו הצליחו לסדר לו ראיון עם שני היוצרים. הוא כל כך אהב את זה, עד כדי כך שירון, כשהגענו לקליבלנד, הוא ידע מה לקנות לו.
ירון, האבא הוא...
אבא המאמץ.
המאמץ שלנו
בקליבלנד. שדיברנו עליו בפרק לא זוכרת, 6 נראה לי. מצעים הוא עשה הזמנה מיוחדת, לקחה הרבה זמן, מצעים של אבטאר אנג. זה היה מטורף. יום הולדת ראשון בארצות הברית, אמזון, אין בעיה. הכל, הכל, הכל היה מהדמויות של אבטאר אנג. כן, הוא היה רואה את זה בלופים. שיר שהוא הכי אהב, אוקיי, יש לו פלייליסט, שאנחנו עדיין מקשיבים מדי פעם. וכשהיינו בארצות הברית, בדרך הלוך, היה לו פלייליסט מסודר, שזה לא היה מסודר, הוא ידע את הסדר.
אני הייתי יודע איפה אני נמצא בכביש לפי השיר.
לפי השירים.
זה היה ממש... אני,
הדבר אחד שאני זוכרת זה את השיר כשיצאנו מהבית.
של מואנה.
We know the way.
כן.
וכשיצאנו מבית החולים, השיר הראשון היה שזוטרופוליס. של...
Birds don't can fly.
They fall down and get up. כן. יש, צריך את השיר. וואו, חתיכת שאלה.
אוקיי.
האם ההתמודדות שלכם עם רווה הפכה אתכם להורים טובים יותר? התשובה היא, בעיניי, בשבילי, אני, חד משמעית, כן.
למה? איך? תסבירי, נמקי, פרטי.
גיליתי מהי אהבה שאינה תלויה בדבר, מהי אהבה אולטימטיבית, מהי הורות אולטימטיבית, ואני לא יכולה שלא לחשוב על משפחות החטופים, שהיקרים להם נמצאים בחוסר אונים, והם עושים הכל, 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 כדי להביא אותם. אנחנו עכשיו בדיוק בשבועות מורתי העצבים של חזרה, פה שלושה, פה ארבעה.
אני חושב שמבחינתי, אז כן, קודם כל, אני חושב שזה, אני מקווה שהיינו הורים טובים גם קודם, אבל זה חידד עוד יותר את מה שאמרתי קודם, את העניין הזה של לתת לילדים שלנו את הכי טוב שאנחנו יכולים לתת להם, ומעבר לזה, גם כשרווה, תשומת הלב הייתה באופן מאוד טבעי, מופנית אליו, כי הוא התמודד ועושה הכל, אז גם אם נגיד אילאי היה בא אליי ואומר לי, אבא, תשמע, יש לי איזה עניין בלימודים, אבל עזוב, כאילו זה לא, מה אני עכשיו מציק לך עם זה, כשיש לך את רווה על הראש והייתי יוצר אותו, ואומר לו, לא, זה לא קשור, לך עכשיו זה מציק, לך עכשיו זה מפריע, זה השיא של הדברים שעכשיו אתה מתמודד איתם, זה מספיק חשוב. אז אנחנו לא משווים את זה לאחרים, והייתי מנסה לעזור לאילאי במקום שלו. זאת אומרת, הצורך הזה, לשים, להיות שם בשבילם, אפילו לפני שאני שם בשבילי, היה התחדד הרבה הרבה יותר, והוא קיים עד היום. זה היה, אני מניח שזה קיים אצל כל הורי, אבל זה התחדד. הדבר הזה של, אני עושה הכל, אבל הכל...
יותר מהכל.
כן. במטרה... לתת את הכי טוב שלי בשבילם. טוב, יאללה, אני אשאל פה שאלה, חכי רגע.
לא יודעת, אני מרגישה כאילו אני מכריחה אותך. אני אענה, למה כותבים רעות עם יוד? נו, הנה שאלה קלה.
למה באמת כותבים רעות עם יוד?
בילדות כתבתי את השם שלי בלי יוד, ואחרי שברי נולד, מישהו במשרד החינוך, הוא עבדתי כמורה, קרא... באלף, הנדון, רעות לב, אוקיי? הגיוני, רעות לב. בייחוד שהמנהלת שלי דיברה איתו על רעות לב, אבל המכונן קרא את זה רעות לב.
אין בכלל מילה כזאת רעות לב.
נכון, יש רוע לב.
כן.
נגיע לסיפור, זה מאוד הפריע לי, כי אני מאוד רחוקה מרעות לב, רוע לב, והחלטתי שאני מוסיפה יוד. מאבקים במשרד הפנים, לא היו מוכנים, לא היו מוכנים להוסיף לי יוד.
לא נכון.
זה לא השם, זה נקרא שינוי שם, אני אומרת להם, זה לא שינוי שם, זה השם.
יש לי שתיים.
נכון. בסופו של דבר, שיניתי, הוספתי את היוד, זה לא שיניתי, הוספתי את היוד, ומה הסתבר, תראה איזה מעגל יפה שנסגר.
נו.
מה את אומר, די, אתה לא יודע אפילו מה קרה.
את אומרת, אני באמת, לא, די,
לא מספרת.
רעות לב.
אתה מבסוט. זה שאימא שלי, כשהייתי קטנה, הייתה כותבת את השם שלי עם יוד.
באמת?
אופה, ראית?
אופה, והיא מורה.
איזו סגירת מעגל, מה הקשר? טוב.
כי באמת כותבים בלי יוד, אבל... אבל האמת שהמון המון פעמים שאלו אותי, למה? למה רעות כותבת עם יוד?
אז באמת... זה בערך כמו שתקנו אותך מרווה לנווה.
האמת שלי, דרך אגב, היו... אצלי בתעודת זהות היה כתוב בלי יוד.
אתי.
אתי. וכשהייתי מגיע גם לקופת חולים בשלב שלא היית לוקח מספר, אני מדבר על השנים אחורה, והיו קוראים בשם שלך, אז הייתי יושב עם עצמי, ומישהו היה קורא אתי, אתי לב, אתי, ואני מתעלם, כי אני לא קולט שזה, והתור שלי פתאום מגיע, ועוד שנייה מדלגים עליי, ואז פתאום נופל לי שזה אני.
שינית? לב.
שיניתי, הלכתי ל...
לא זוכר.
הלכתי והוספתי יוד. זהו.
טוב.
כן. אני אשאל, אני אחפש משהו רגע.
יש שאלה לאימא שלך. איך אימא של איתה הסתדרה עם שלושה בנים קטנים לאחר שהיא תלמנה? אולי אתה יכול לענות.
אולי יום אחד נערך אותה ונשאל אותה את השאלות האלה, אבל, אבל אימא שלי לקחה החלטה. אימא שלי לקחה החלטה, אישה מאוד חזקה, והיה איזה רגע, תיארתי את זה, אני חושב בפרק הראשון, שהיא ישבה בשבעה והרגישה איזה גל
אני
חום.
אני חושבת שהשאלה הזאת הגיעה בעקבות הפרק הראשון שדיברנו עליה.
הרגישה את גל החום הזה, והיא לקחה, עשתה בחירה, והחליטה שהיא לא משתגעת, היא תופסת את עצמה, והיא לוקחת את החיים בידיים, והיא נלחמת, נלחמת על, על עצמה, ובראש ובראשונה על הילדים שלה. עכשיו זה היה יותר מורכב, כי מעבר לזה שהיו לה שני ילדים, והיא הייתה בהיריון, חן, אחי הקטן, נולד עם דלקת קרום המוח. אז במשך תקופה מסוימת, מעבר לזה שבאמת הייתה צריכה עכשיו להתמודד עם תינוק ועם שני ילדים שהם צעירים, כן, מה, היינו 11 ו-8, אני והיה בן 11 ואני בן 8, פתאום היא צריכה להיות גם בבית החולים כל הזמן, וגם עם החרדה מה יהיה עם חן. והיא עשתה את הכל, היא המשיכה באמת, היא התחילה ללמוד, היא למדה אז תואר, והיא החליטה שהיא מפסיקה את התואר, היא עשתה בחירה. אז היא עזבה את התואר, היא הייתה ממש, אני חושב שנשאר לה עוד קורס, היא הייתה ממש בסוף, והיא עזבה את התואר, כי היא החליטה שהיא אימא קודם כל, ואני אגיד לך את התשובה פשוט, איך היא התמודדה, היא הפכה להיות אימא ואבא, היא ממש, ועד היום, היא שמרה על דיאלוג, יש לה דיאלוג כל הזמן מדהים, עם כל אחד מאיתנו,
נכון.
היא מייצרת
גם דיאלוג, עם הקלות דרך.
גם עם הקלות, היא מייצרת דיאלוג כל הזמן, ועניין, ותמיכה ועזרה, וגם כשהתמודדתי עם רווה, ידעתי שאני יכול להתקשר אליה, גם ב-4 לפנות בוקר, וזה קרה בשנה הראשונה המון פעמים, כי אצלנו השעה בארצות הברית הייתה אחר הצהריים או ערב, ובארץ זה היה 4 בבוקר, והייתי מתקשר, ותמיד היה מי שיחיל אותי שם. אז היא פשוט, היא עשתה בחירה עם המון כוח, וזה לא שהיא לא, עבר, לא, שהיא לא נשברת, אבל היא יודעת לאסוף את עצמה. אני מקווה שעניתי.
אל תשאל אותי, תשאל את מי ששאל, אם ענית.
אני אקשר ביניהם. אוקיי.
שאלה קשה, כבדה או קלה?
בוא נלך על קלה ואז...
קלה.
כמה יש לנו עוד? כמה שאלות? מה זה?
יש הרבה.
לא, אז אנחנו...
שואלים, איזה מין נהג איתי היום בעקבות תקרית סופרמן?
לא נכון.
מעניין מי שאל את השאלה הזאת?
לא נכון.
כי כנראה שהוא יודע דבר או שניים.
וואו. איזה נהג אני?
אתה יכול להגיד עבור, אם בא לך.
אני חושב שאני נהג הרבה יותר טוב, כשאין מכוניות בכביש.
שמפריעות לך.
ממש מפריעות לך
מכוניות. אני חושבת שזה השלב לעשות לך מסלול יחידני שלך, מעל כל המכוניות.
וגם בלי רמזורים. הצבע האדום
הוא... ובלי כיכרות.
הרבה יותר נוח.
בוא נעבור לארצות הברית, וזהו. לא, אבל שם אפשר לעשות מהר. טוב, ספרו על הדרכים... שאתם מנציחים את רווה ומפיצים את מה שהוא השאיר לכם, ומה הדבר הכי גדול שאתם רוצים לעשות בשביל להנציח את רווה, משהו שמרגיש רחוק מכם. אז אני עושה פרויקטים לאורו, אני לא פחות מנציחה אותו, קשה לי עם המילה להנציח, אבל אולי זה מה שאני עושה. ואני זוכרת שהיינו בטיול, במסע שלנו, להגשים לרווה את החלומות אחרי שהוא נפטר, והיינו שם באיזה מקום, כל המשפחה, ואז שאלתי אתכם, אוקיי, מה אנחנו עושים כשאנחנו מגיעים לרגע של השנה? דיברנו, ובסוף המוטיב נשאר, המה. אתה זוכר, כשאדם שלמה יכול להכיל קולך? המה זה להפיץ את אורו הטוב של רווה, ובעצם, כמו בסרט Paid Forward, תעביר הלאה את הטוב, ואנחנו גם רואים במופע, אנחנו... משליחים את האבן במים, והיא יוצרת אדוות. אתם האדוות, הקהל של המשתתפים, גם בדברים הטובים שאנחנו עושים בפרויקטים, זה להפיץ את הטוב הלאה. עכשיו, אם זה היה ביום השנה, זה היה הפרק הראשון שלנו, של הפודקאסט, וביום ההולדת, זה היה לוח החלומות שעשינו עם... ילדים מהמחלקה.
זה מדהים. אני אומר, את עשית, זה לא את ואילה, אתם עברתם בין במחלקה האונקולוגית, וריאנתם...
זה הייתה פעם ראשונה דרך אגב.
ריאנתם ילדים שעכשיו...
מה שעזבנו.
שאלף, אני באמת, אני מצדיע לכם שהצלחתם להיכנס למחלקה, כי אני לא רואה את עצמי איך אני נכנס. וריאנתם ילדים שעכשיו מתמודדים, שאלתם אותם על החלומות שלהם, ואז פנית למעצבים, בפייסבוק אני חושב, פנית למעצבים,
פניתי למעצבים,
שהתנדבו,
פשוט כל קורה, היו לי יותר מעצבים מילדים.
שהתנדבו לקחת את החלומות האלה של הילדים, ולהכין מהם לוח כאן, ולעצב אותם, ואז
איזה קנבה? לוח קנבס.
קנבס.
כן, קנבס זה התוכנה. יכול להיות שהם עשו בקנבה, אבל זה היה מעצבים.
ואז אילי קפץ למחלקה ונתן את זה לילדים שיהיה להם את זה.
והוא אמר שהעיניים שלהם נצצו וגם של ההורים.
זה מדהים, כי הם יכולים לקום בבוקר וזה יהיה להם מול המיטה ולראות את החלומות שלהם ולקבל מזה כוח להגשים אותם.
מחשבה בורת מציאות.
ופשוט לקבל כוח. פשוט לראות את העתיד ולהגיד, אני אגשים אותו, כן?
אנחנו דרך אגב...
אני מחבר את זה לשאלה שאני רואה פה. כן. למה החלטתם לשתף את הסיפור האישי שלכם בפודקאסט, ותכף אנחנו נסיים גם עם, אולי עם זה.
יש פה שאלה ממש מגניבה, איפה אפשר להזין לשירים של איתי, ומתי הוא מוציא דיסק?
אפשר לבוא אליי, ואנחנו נעשה הזנה משותפת, פה. לא,
אוקיי.
אז האמת שבזכות אחי הקטן, בזכות חן, שככה ממש הלחיץ אותי על תעלה את השירים.
באסרטיביות של חן.
באסרטיביות שלו, תעלה את השירים, תעלה את השירים, תעלה את השירים. יאלי אלתה, אני חושב, את רוב השירים שלי לספוטיפיי. אני לא יודע איך מוצאים את זה, אבל נגיד אם יכתבו איתי לב גאות, אז אני חושב ששם כבר ייפתחו כל האיתי לב.
אני לא יודעת.
או איתי לב אומן, באומן.
אני חושבת שהגיע הזמן...
אז יש את זה בספוטיפיי.
שתעביר את זה כבר לאקום, כדי שזה יוכל...
יש מצב.
לעבור אישרור, מה שנקרא.
אז, יש, אז אני חושב איתי לב אומן, בתוך אומנים, יש, אפשר למצוא את השירים
בספוטיפיי,
שלי.
בספוטיפיי, וגם חלק ביוטיוב.
וזה נחמד לי ששאלו את השאלה הזאת. כן. זה כיף.
טוב.
טוב.
רצית איזה... לא, יש שאלו... פה עוד מלא, אבל נראה לי שהזמן כבר קצר.
אז זהו, אז שאלו פה... למה החלטתם לשתף את הסיפור האישי שלכם בפודקאסט? אז בהתחלה החלטנו לדבר את רווה, וכשחזרנו לארצות הברית אחרי שרווה נפרד מאיתנו, כדי לתת לילדים לסיים את שנת הלימודים שלהם שם, לא לתלוש אותם, או לתלוש אותם עוד פעם.
אלא היה ביוד בית.
נכון, והחלטנו אחר כך לצאת למסע, אז החלטנו, חלק מהטיפול הזוגי שלנו במקום הזה של... למה אתה עושה...
כי יש פה שאלה על הזוגיות שהיא...
אז נדחוף אחר כך עוד שאלה.
לא, לא, בסדר.
אבל חלק מההתמודדות הזוגית שלנו, המשפחתית, אבל קודם כל מהמקום שלנו, זה היה לדבר. אז ישבנו על קפה בבוקר, ואחר כך כל פעם שיצא...
עדיין יש לי את הסרטונים האלה.
זה הייתה לנו מצלמת גו פרו, והיינו מכוונים אותה ופשוט מדברים בינינו.
זה היה כמו מחוברים כזה. זה התחיל פשוט מהשיחות שלנו, ושיתפנו את נשמור עליו שלם, בעצם את האנשופים. ונעמה אמרה, תקליטו, תצלמו, אמרתי לה, אבל למה? בשביל מה? היא אומרת, שיהיה לכם. והיינו פותחים את המצלמה, אני עם השיער עומד בבוקר אחרי השינה.
גם אני, כן, את לא בואי, גם אני.
וממש, במה שנקרא בלי פילטור, עם הבכי, עם העצב, עם השיחות העמוקות בקבדות.
עיניים, עם שחורים בעיניים, ו... פנים עצובות.
לא, אני תמיד הייתי יפה.
אני, בסדר, אני לקחתי את השחורים שלך אליי. ופשוט התחלנו לדבר את רווה, לדבר על רווה, ותוך כדי
בעצם גילינו... בעצם זה היה גילינו, חלק מההתמודדות.
גילינו שהוא השאיר לנו המון. הוא היה רק בן 9.5 כשהוא נפרד, אבל הייתה לו מורשת. לילד הזה הייתה
נכון.
מורשת. הוא השאיר לנו המון כוח, כי כשאתה משחזר את ההתמודדות שלו, אתה מבין ש... הוא היה בית ספר לאיך מתמודדים, לחוסן נפשי, וכי הוא עשה את זה עם הומור, והוא עשה את זה עם אכלה, ועם חיוך, ועם הבנה, וגם עם אכזבות, וגם עם כעס, ועם המון גבורה.
ממש.
וזה היה, בהתחלה זה התחיל שאנשים יכירו את רווה, בוא נוציא את רווה, שעוד אנשים בעולם ידעו מי היה הילד הזה, וזה עבר לאט לאט, אם יש משהו שאתם יכולים לקחת, מההתמודדות שלו למקום הפרטי שלכם, אז אנחנו נשמח להיות הצינור שמעביר את זה. וזה מבחינתי השירות.
אני אומרת.
זה מבחינתי המהות. אז לכן התחלנו לעשות את הפודקאסט הזה.
אני אומרת שרווה הוא המורה שלי.
אז נראה לי שאני נותן לך ציון מצוין. ועם זה נסכם.
ריגשת אותי.
אני?
כן.
ביי.
נתת כזה משהו בסוף. אנחנו יכולים לדבר פה עוד מלא. ואני אגיד...
תשמעי את השאלות האלה, נראה אולי בזה 10 פרקים, אני נחזור לחלק מהם. אבל
אגיד,
תודה.
תודה רבה על השאלות. קודם כל זה אומר שאתם מקשיבים לנו, וגם זה מסקרן אתכם. עוד שאלות, הבנתי נקרא זה בתגובות הכלליות, אנשים פחות מרגישים בנוח, אז שולחים במסנג'ר, בוואטסאפ וכן הלאה. תשלחו עוד שאלות, עוד תגובות. דברים שאתם מסכימים, לא מסכימים. מישהי שלחה לי באישי שאלה לא קלה, אמרתי לה שזה פרק שלם, ויכול להיות שפשוט מהשאלה שלה נצא לפרק שלם. איך לא כועסים? ואיך נזכרים בטוב ולא בכאב? זה הגיע מאימא שכולה.
אז בוא ניתן לזה את המקום באמת לפרק שלם.
הבטחתי לה, אמרתי לה שזו שאלה ש...
מהמקום שלנו, כן, אנחנו לא...
ברור, רק שלנו.
רק, כן, רק מהחוויה האישית שלנו. הלוואי, ואת זה גם אני אגיד למצלמה.
אופה.
כן, שהלוואי ומשהו מתוך הפודקאסט הזה, מתוך הפרקים שלנו, נותן קצת כוח למישהו אחר, ואם כן, בבקשה, תעבירו את זה הלאה. ותודה, ורעות, ונתראה בפרק הבא.